виделись Парша Чува, Парша Чмот.
И как со звона Ченагеле, можете вернуть в Аном Целем Акол. טוב, מורה ורבותיי, קודם כל בואו נגיד כמה דברים כלליים, אחר כך בעזרת השם נפרט אותם ונקווה שגם נגיע לעומקם. אבל דבר ראשון, כאילו, אני מתנצל, לא בשם התורה אלא בצד הסובייקטיבי שלנו, ספר בראשית מאוד אוהבים לשמוע, כי כאילו יוצא לנו תכלס. אז אנחנו לומדים מידות, מאהבות ואמונה, וככה כל אחד יכול לקחת את זה גם באופן אישי. ספר שמות, בעיקר על פי הרב צבי יהודה הצל, שוב, זה לא המצאה שלו, כבר הכל מתחיל להיות פלסף. חס ושלום, אני לא אומר את זה לגנאי, אלא באמת כל הזמן גישות עקרוניות יותר על החיים, וכמובן שבסופו של דבר זה משפיע עלינו עוד הרבה יותר מאשר המידות באופן אישי. אבל לא תמיד אתה רואה את התכלס בצורה ישירה. טוב, אז אולי זה היה מיותר מה שאמרתי, אבל לאור זאת בואו אנחנו נתפוס כמה נקודות בהתחלה ואחר כך נשתדל להתעמק בעניין. הנקודה המרכזית שאיתה אנחנו צועדים כל הדרך זה אנחנו הולכים כל הזמן להיות עם. ועד עכשיו, עם כל מה שאמרתי קודם, זה היה מאוד סובייקטיבי, אבל צריך לזכור, זה היה הכנות. זאת אומרת, האבות הם דרך ארץ שקדמה לתורה. לא במובן של זלזול, אנחנו יודעים להעריך את זה, שזה קודם, ואי אפשר, בלי המידות של האבות, אי אפשר להתקדם ולהגיע בעזרת השם לפרשת יתרו. אבל צריך לזכור שאם חס ושלום ההיסטוריה הייתה נעצרת בסוף ספר בראשית, לא רוצה להגיד לא עשינו כלום, וגם כמובן זו אמירה היפותטית, רק לצורך ההסברה אני אומר את זה, אז כאילו עוד לא היה עם ישראל. בסדר, אז היו עוד כמה צדיקים בעולם שיש לנו מה ללמוד מהם, אבל עוד לא הגענו לתכלית העיקרית. או במילים אחרות, כמו שכותב את זה מפורש הרב צבי יהודה, ותכף אולי נראה את זה קצת בפנים, במילים הראשונות שנאמר לאברהם אבינו, זה נאמר ואעשך לגוי גדול. גוי ועם זה מילים נרדפות, לא יודע בדיוק מה ההבדל ביניהם, אבל ודאי שיש להם מכנה משותף. כשהקדוש ברוך הוא לוקח את אברהם אבינו מאור כשדים ונותן לו את השליחות ומצווה אותו ויוצר את הגרעיניות הזאת, הוא כבר אומר, אתה הולך להיות עם. לא הרבה פרטים, אלא עם. הדבר הזה קורה לראשונה בפרשת שמות, ותכף אנחנו נראה. זאת אומרת, בפעם הראשונה ששומעים דווקא מפי ותמי של פרו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, אז אנחנו מתחילים להיות עם. זאת אומרת, בכותרת אנחנו מדברים פה עכשיו, זה המעבר מיחידים לציבור, ותכף אנחנו נראה את זה בפנים. אבל עכשיו אני רוצה לומר עוד משהו כללי, אנחנו קצת נראה את זה בפנים תכף בפסקה 21, אבל יש פה איזשהו חידוד, הוא לא חידוד לשוני אלא חידוד מחשבתי, וכנראה שנותן לנו פתח בעזרת השם שניקח את זה יסוד להרבה דברים אחרים. הספר שמות, אז כולנו יכולים לחשוב, כי ספר בראשית נקרא בגלל שזה המילה הראשונה, ספר שמות זה ואלה, נכון? אז לא מתאים לקרוא ספר ואלה, אז לוקחים את המילה השנייה, אחר כך ויקרא וכו'. אבל הרב צבי יהודה הצל, קודם כל הוא שם לב שהמילה לכאורה מיותרת. היה אפשר לכתוב ואלה בני ישראל היוצאים ממצרים. וגם בכלל, אם קורה דבר כזה שאתה קורא לספר שלם, ספר שמות, פירוש הדבר שעכשיו אנחנו הולכים לדבר על שמות. עכשיו, מה זה אומר לנו? תכף אנחנו נראה. אבל צריך לזכור ששם זה מהות, ואנחנו בפרשה הזאת, ובעיקר בפרשה הבאה, שכבר אתם מכירים את הפסוק הראשון, הפסוקים הראשונים, והעירה אל אברהם יצחק יעקב וכלי שדי, ושמי השם לא נודעתי להם, אלא אנחנו הולכים לעסוק בגילוי שמותיו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו לצערנו, סליחה שאני כולל גם אתכם, אבל אני מדבר עליי, אנחנו לא כל כך מבינים במשמעויות של שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אבל במעט שיצא לנו טיפה לשמוע, אפילו לא להריח, אבל לשמוע, אנחנו יודעים שאצל המקובלים, השם המפורש, כן? כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, זה לא סתם. לא אמירה כללית על שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אלא זה ממש כל פעם גילוי, גילוי אלוקי מיוחד. ובספר שמות אנחנו הולכים לקדוש ברוך הוא, כן? הולך להתגלות לעם ישראל בכמה צורות, ולכן אנחנו נראה אחר כך בספר שמות, אז בפרשת שמות, אז משה רבנו אומר, כי אמרו לי מה שמו, מה אמר עליהם, זה שמי לעולם, זה זכי לדור, דור, לדור בדור. יש איזשהו משחק, אני אומר, בצורה חיובית, במשמעויות, שהקדוש ברוך הוא הולך להתגלות בצורה מיוחדת. זה העיקר, זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אבל גם אנחנו, ברוך השם, כמו שכבר הזכרנו, פה בפרשה אנחנו מקבלים שם עם, משה רבנו מקבל שם בעניין הזה, ולכן אנחנו צריכים לזכור שהשם זה המהות. אז אם כן, ספר שמות זה הדבר המיוחד, כן, שהולך להתגלות. עכשיו, לפני שאני נכנס לתוך שיחות הרב צבי יהודה הצה, אני מציע לכם, אתן לכם שיעורי בית, לקרוא את הקדמת הנציב בספרו עמק דבר, הקדמה מאוד חשובה, ואני אגיד אותה בקצרה. אז הזכרנו עכשיו את שם הספר, שזה בא לבטא שמות, דהיינו מהויות, אבל הנציב מביא באג שמונה את החומשים וכותב ככה: ספר בראשית, ספר שני, ספר הכהנים, ספר הפקודים ומשנה תורה. וכמובן, כמו בגן, שהגננת שואלת מה יוצא דופן, אז ישר קופץ מה קורה ספר שני. מה זה לא בעיה, זה לא שלא מצאנו שם לתת לספר החשוב הזה. הרמב"ן קורא לו ספר הגאולה, נכון? הרבה דברים הולכים לקרות לנו פה. יציאת מצרים, מתן תורה, בניין המשכן. ודאי שיש פה הרבה דברים. אלא, אומר הנציב בסוף, ואני אומר את זה מאוד מאוד בקיצור, כמו שכמה מדרשים מפורשים, שאלה תולדות השמיים והארץ והיא ברם, אל תקריא באברהם, נכון? אבל אנחנו אומרים יום השישי, תנאי, תנאי הקדוש ברוך הוא עם העולם, אם תקבלו את התורה בשישי בסיוון, אז טוב, אם לא, אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. דהיינו, עכשיו תשמעו משפט שהוא מאוד מאוד חשוב, לא אני מצאתי אותו. ספר שמות הוא בעצם המשך של ספר בראשית. דהיינו, זה המשך הבריאה. אבל מה אנחנו חושבים? שהבריאה זה רק מה שקראנו, כן? הציורים, הגננת, כן? שמש וירח ודגים ותנינים ואדם וכו'. אבל זה לא נכון, אנחנו צריכים להרחיב את ההבנה. הקדוש ברוך הוא ממשיך לברוא את עם ישראל. וכל התכלית של הבריאה היא בשביל להגיע לזה. סליחה שאני אומר עכשיו משל מאוד מאוד פשוט, אמרתי אותו גם שנה שעברה, וסליחה למי ששמע את זה, אולי אפילו הוא קצת עצוב, אבל מה לעשות, צריכים להשתמש במשלים. אם חס ושלום, בעזרת השם שיהיה רק בסיפורים, אפילו לא בסיפורים, אלא רק, למרות שזה כבר קרה, משהו כזה, שאנשים באים לחתונה, ומחכים ומחכים, וקלה לא הגיעה. חכים, ולא, סוף התברר שהייתה תאונה ולא עלינו. כן, לא רוצה להגיד אפילו מה. אז אף אחד לא אומר, טוב, תשמע, אם כבר באנו, יש פה אוכל, יש תזמורת וזה, בוא נעשה משהו. ברור שלא. כי כל ההכנות, אולי לפעמים אפילו יותר מדי הכנות, כי אני לא אומר את זה עכשיו, במשל זה לא, בנמשל זה לא מתאים, כי אין יותר מדי בבריאה. אבל כל ההכנות שעושים, זה בשביל שבסוף יהיה חתם וקלה. דהיינו, כל מה שאנחנו למדנו בספר בראשית, החל מהבריאה, ושאנחנו לא מבינים שם כלום, לפחות נכנסים לראש הזה. הקדוש ברוך הוא מכין נדמה שיבוא עם ישראל וקבל תורה במעמד הר סיני. ואחר כך גם זה לא נגמר, עוד כמו שנגיע, עזרת השם, המשך השראת שכינה לנצח נצחים. אז קצת הוספתי את המשל לדברים היסודיים של הנציב, שספר שמות הוא המשך הבריאה, ספר שני. כי באמת אנחנו מדברים בראשית ברא אלוקים, ואנחנו ממשיכים. וכמובן, בתוך זה, כמו מה שאמרנו קודם, שהאבות הם היסוד של העניין. עכשיו תראו, מכיוון שכל הדברים שאנחנו הולכים לומר הם דברים כלליים, אז לא כל כך חשוב הסדר. אז בואו נלמד את הפסקאות שצילמתי, ואחר כך אם יישאר זמן אפשר לחזור ולהוסיף עוד כמה נקודות, כי ברוך השם יש פה עוד כמה וכמה דברים שאפשר להוסיף. אז אם כן, יש לנו פה כמה דברים שאותם אנחנו צריכים להתחיל ולפרט. כמובן העיקר זה מה שאמרנו, זה עם ישראל הולך להתגלות. אבל יחד עם זאת יש פה גם דרך, דרך מאוד מאוד מיוחדת, אפילו הייתי אומר בלשון המעטה דרך מסובכת. אותה גאולה מתחילה על ידי משה רבנו, כמובן על ידי הקדוש ברוך הוא שהוא מביא את משה רבנו לעולם, אבל נתקבל מסובך, כי אתה רואה פתאום איזה סיבוך, נולד מוכבה, סכנה, הולך למדיין וכו'. אבל ברשותכם אני רוצה טיפ טיפה להחיות את הדברים, וגם מה שאני אעשה זה מעט מזער. אנחנו אומרים, נכון, זה קורה לנו בהמון תחומים, אבל סליחה שאני מעיר את ההערה. תמיד באים, קוראים כמה פסוקים, כן, וינחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שוועתם אל האלוקים, וכו', ושמעתי את מחורה, וירד להצילו. יופי. ככה, קצת נמנמנו בין ראשון לשני, וזהו, ונגמר הסיפור. סליחה על הציניות. אבל, יש פה נקודה מאוד חשובה, מדובר פה לא על 400 שנה אמנם, כמו שנאמר ברית בין הבתרים, אבל 210 שנים של שיבוד. אתם נוסעים לקלוט מה זה 210 שנים של שיבוד. זאת אומרת, חוץ מכל הסיפורים האמיתיים שמופיעים במדרשים ומה שסיפרו לנו וכל שנה בליל הסדר על עבודת פרך, וזה לא סתם עבודה קשה, מישהו הולך מוקדם וחוזר מאוחר. עבודת פרך זה ממש היה זה מה שנקרא מכונה משומנת שבאה להכביד את העבודה לאנשים, תכבד עבודה לאנשים על אישור דברי שקר. ודור אחרי דור אדם כבר גדל למציאות שאבא שלו הוא עבד, וגם הוא כבר יודע שהוא מילדות נכנס לזה. והזכרנו את זה הרבה פעמים, זה נפקמינה מאוד גדולה להמשך. עבד זה מנטליות, לא נותנים לו לחשוב כל הזמן, מה שנקרא רק להעמיס ולהעמיס. תכבד עבודה לאנשים, כן, כמו שהזכרנו עכשיו, כל הזמן עוד ועוד מחשבה איך לשעבד אותם יותר. ועבודת פרך הזאת היא נוראה, זה מצד אחד. מצד שני, אתה רואה פה פתאום איזו אמונה גדולה. וכאן, עוד לפני שאנחנו מדברים על משה רבנו, אני רוצה להגיד כמה מילים על עם ישראל. ויש פה באמת תופעה שהיא לא פשוטה בכלל. נכון, משה רבנו באמת מתגלה בגדלותו, וכל מה שאנחנו נאמר זה עוד אפס קצהו, מה שאנחנו אומרים, וגם אם פה ושם אנחנו שואלים שאלות, וכביכול כמו שמשמע פה בפסוקים, שהקדוש ברוך הוא קצת מקפיד עליו, נו, תלך כבר, כן? אבל צריך לדעת מה מטריד בעיקר את משה רבנו. לא פרעה. תראו את הפסוקים, אמרתי זה גם כן בשם רב שלום הורוביץ, הוא כן, קריית ארבע, הוא יהודי מסודר, אז הוא גם אני זוכר טוב, זה אפילו אמר לי ש34 פסוקים יש בדו שיח שבין משה רבנו לקדוש ברוך הוא שם בסביב הסנה. ומה הנקודה הכי מרכזית? נכון שהוא מזכיר גם את פרעה, אבל בעיקר מה הוא מזכיר? ואין לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי לא נזכרו לא נראה אליך השם. משה רבנו מרגיש שעיקר הבעיה היא עם ישראל. וזה כאז, כן היום. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים חוששים מהבעיות שמציפות אותנו מסביב. אבל משה רבנו בעין החודרת יודע שעיקר הבעיה וממנה הוא חושש. ואני אומר עוד פעם, זה לא חוכמה לבוא ולהגיד, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא מאמין, כן, לקה בצרת, בגלל שהוא אמר, על עם ישראל והם לא יאמינו לי. אתם יודעים מה, באיזה מצב נפשי ופיזי, ובכלל כל המציאות הזאת, כן, לא סתם זה נקרא מצרים בית עבדים. כן, חזר אומרים שעבד אחד לא יצליח לברוח משם. זה כאילו כל המדינה בצוהר. בית עבדים, בית שכולם חיים שם בכלא. אז במציאות הזאת משה רבנו באמת חושש, וזה השיעור הגדול שמשה רבנו ברוך השם עובר ומלמד אותנו, כן, שבאמת הוא מגיע ויאמן העם. יש איזו נקודה כמו שכותב הישועות מלכו, אולי לפעמים הבאות כדאי להביא את הציטוט שלו, כי הפעם זה עכשיו לא מופיע פה, גם לא בהערות, אבל הרעיון הזה עוד מופיע בלי נדע, נשתדל להשלים את הדברים האלה. הישועות מלכו אומר ביטוי כזה, שכל המון ככל שדה, יש תופעות כאלה שהגאולה מתחילה. איך אתה יודע שהיא מתחילה? שפתאום משהו מבפנים בלב מתעורר. כמובן הוא השליך מיציאת מצרים על הדורות שלנו, וכשהוא ראה, כמו שהוא כותב, סליחו לי שהציטוט לא מדויק, אבל הוא אומר שאנחנו רואים שההתעוררות הזאת לשוב לארץ ישראל התחילה בכל מיני מקומות ואצל כל שכבות העם. זאת אומרת, לא רק איזושהי אריסטוקרטיה של אנשים חכמים, או הפוך, או איזה פרולטוריון עניים, אני יודע מה קשה להם, הם מחפשים אולי שם ולנו יותר טוב. באמת אנחנו רואים שהתחיל איזושהי התעוררות, זה סימן שהקדוש ברוך הוא מביא את הדברים האלה. כן.
ידעו שהרבה מעם ישראל לא הלכו אחרי משהו, כמו
שהמדרש וחמושים
על בני ישראל.
אבל
בטוח שכולם
הלכו אחריו. טוב, אז קודם כל הקושיה היא לא רק עצומה, היא גם כואבת מאוד. אני אגיד לך יותר מזה, מה שאתה מזכיר זה עוד אחרי 8 מכות, נכון? אז כנראה שקודם כל הכל יחסי, זאת אומרת, וגם יכול להיות שצריך חוק. בכל אופן הייתה איזושהי התעוררות, וגם אז יכול להיות, אבל עוד פעם אין לנו במדרשים בצורה ברורה, בפסוקים אין את זה, נכון? בכלל גם לא כתוב שמתו כל כך הרבה. אז זה לא שאני לא מאמין בגלל זה, רק אני אומר, תמיד צריך לראות, יש כאילו את מה שהתורה רצתה, שנדע מבחינת הפשט, ומה נזכה להבין, אלה שכבר מבינים את המדרשים. אבל זה, אפילו במדרשים, אין כל כך בדיוק מה קרה. אבל אני כן אומר לך עכשיו תשובה מתחמקת, אבל כנראה שהיא נכונה, שרואים בצורה ברורה שמשה רבנו חושש מזה, והפסוקים אומרים מפורש, והיאמן העם. עכשיו, יותר מזה, כדי להגיד לך, אני לא חוזר במשהו, לא התכוונתי לענות לך שהשאלה היא לא מכונה, אלא כנראה שיש גם אצלנו מה שנקרא דרגות באמונה. כי אתה רואה, פה כתוב הימין העם, נכון? ואחר כך בקריאת ים סוף רק כתוב, ויאר, כן, ויושע השם הזה, ויאמינו באשר משה עבדו. ומה עד עכשיו? סימן שהאמינו, אבל לא מספיק. ואם תרצו, אז עוד יותר, רק במתן תורה כתוב, ושמע העם מדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. זאת אומרת שיש פה כל הזמן גם באמונה יש דרגות. בעזרת השם שנזכה לא רק לשיר כמו שאנחנו אני מאמין באמונה שלמה, ותזכה לאמונה, להגיע לאמונה שלמה זה עבודה גדולה, אבל יחד עם זאת לא לזלזל במה שכבר כן מאמינים. אז ענייננו, כן, האמונה זה הזרמה של הקדוש ברוך הוא אל העולם הזה, בא לידי ביטוי פה בצורה מאוד מאוד ברורה, צריכה מאוד מאוד לעודד אותנו, אבל לא רק במובן זאת השם יהיה בסדר, אלא באמת זאת הנקודה. הנקודה איך להביא את העם לאמונה. ועוד פעם, לא מתוך זלזול, כי הם היו במצב מאוד מאוד קשה. ואני אומר לכם, כל מה שאני אומר זה כלום, תעשו לבד, בשיעורי בית, באוכל. יש היום ביטוי כזה שאני לא יודע אפילו מה הוא אומר, אני אנסו להסביר לכל פעמים, דימוי... דימוי מודרך, אומרים לבן אדם, תנסה לחשוב, כאילו, להחיות את הדברים האלה. אז תנסו, יש לכם זמן. ולא יודע מה איפה. בטרמפים או ב... כל אחד ימצא את הזמן, עד שהוא נרדם. לחשוב על הדברים האלה, ולראות שיש פה באמת עוצמה אדירה של, שצריך לגייס בשביל האמונה הזאת. וכמובן, לזכור שזה לא מתחיל מאיתנו. זה הנקודה הבסיסית. הקדוש ברוך הוא מביא את תקופה כזאת, כן, ואז הוא יוצר גם את הקושי הגדול עד שיבינו שאין ברירה. ולמה הגיעו עד השלב הזה ולא יותר? אפשר גם להשאיר לדרשנים, לקראת פסח, נכון, כתוב שהיו הם מתת שערי תאומה ולא יכלו להתמהמה, הם היו נשארים עוד קצת, כבר לאן היו מגיעים? קיצור, לשאלתך, באמת המצב של עם ישראל עוד לא היה כל כך שפיר, כמו שיש הרבה מדרשים, אולי עוד יצא לנו פרשיות הבאות, שמידת הדין מקטרגת, כן, עלה לעובדי עבודה זרה, ועלה לעובדי עבודה זרה. לא כתוב שכולם אשר חזרו בתשובה, אבל נקודה הבסיסית שאותה רציתי להדגיש פה, בינתיים זו הנקודה הזאת. עכשיו בואו נראה, נתבונן קצת על משה רבנו, בואו נצל את הפסקאות. כן, פסקה 20, מופיע לכם בצילום. מתוך כך מתחיל להופיע משה רבנו השקול כנגד כל ישראל. ויגדל משה ויצא אליך. מיד נפגשים באחווה גזעית יסודית כלל ישראלית. הופעתו של משה רבנו השקול כנגד כל ישראל עולה מתוך האחווה. וכן בהמשך, והיה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. וירא כי אין איש, מתוך ראייה והסתכלות אלוקית מיוחדת. ואז מתגלה תחילת ניצוץ המנהיגות. מי שמחה לאיש שר ושופט עלינו? מנהיגות זאת נובעת ונמשכת מהאחווה. למה תכה רעיך? כן, אחי ורעי, כשמופיע העם, מתגלים בו חלקים שונים. הוא מתגלה המנהיג שיודע להצדיק את הצדיק ולהרשיע את הרשע. ויאמר לרשע, גם פה נפגשים בעניין של קריאת שם, לא לגבי העם בכללותו, אלא בקשר לפרטים השונים שבו. אם כן, זה נראה נקודה מוסרית, כן, והיא באמת נקודה מוסרית, אבל אני חושב שיש פה משהו שהוא עוד הרבה יותר עמוק, שנקרא נקודה אמונית, שבה נבחנת המנהיגות האמיתית. הרי אני לא צריך לחזור לכם, כי זה באמת קל, אבל לא תמיד עושים את כל החשבון. משה רבנו בקלות יכל להיות ראש קטן במובן הזה, שהוא בסך הכל רק צריך לא לשנות את המצב, נכון? אתם מבינים מה אני מתכוון? גדל בבית פרו, אנחנו אומרים החבר'ה, יושב טוב, נכון? ובכלל, מי אמר לו? מי אמר לו שהוא יהודי? נכון, אז כנראה, הדליפו לו, לא יודע מי סיפר לו. עם בתיה או רכילויות, או אני לא יודע, לא משנה כרגע. ולפי המדרשים פה, כן אפשר להוסיף, לא מדובר פה באיזה ילד קטן, הוא כבר מקבל תפקידים מפרו, הוא משה של ארץ קוש, וכו'. אבל, משהו בתוכו, זו הנקודה הבסיסית. האכפתיות הזאת, היא יוצרת המנהיגות. הבנתם מה אני מנסה להדגיש? האמונה הזאת שלא יכול להיות שהוא יושב בארמון והם סובלים. כן? ויצא אליך ויר בסבלותם. אז זה התנאי הבסיסי. להרגיש את את השייכות הזאת, ומה הוא יכול לעשות בשלב הזה? עוד כלום. נכון? אבל הוא הולך להרגיש. זאת הנקודה הראשונה. אחר כך, טוב, הוא רואה איש מצרים, מכה איש עברי מאחיו, לכאורה גם פה זה סיכון עצום. עד כדי כך, שאפילו שהוא גדל בבית פרו, יכולים לתפוס אותו ולהרוג אותו. חד וחלק. אתם יודעים מה זה להרוג שוטר וכו'. ואיפן כה בחור, הוא היה רק אין איש, ויחת המצרים יתמנו בחור. זה לא כל כך פשוט, כמו שאנו שרים וכו'. זה סיפור של גבורה אמיתית, מאוד מאוד גדולה. גם הסתכנות אישית וגם בעיקר מה שנקרא את העוצמות נפש לעשות את זה. חשוב גם להוסיף שכמו שחזל אומרים על פי המדרש, ואיפן כה בחור ראה שאף אחד לא עתיד לצאת ממנו, כבר היה לו רוח הקודש, והוא הולך ועושה את המעשה הזה. ואחר כך באים, כן, מאיפה באים האנשים? כן, על אורגנת, אתה אומר כאשר רגת את המצרי, כן, ויאמר לרשע למה אתה כרך? גם פה הוא מתערב. הוא רואה שני אנשים ניצים, אחד מגרים יד על חברו, תכף אנחנו נראה שרצו לצל מדייק שהוא לא קורא לו רשע אלא רשע הוא קורא למה אתה כרך? ואז הוא אומר, אומרים, או, יש פה רכילות. אם יש רכילות, אז עכשיו הבנתי למה הם לא נגלים. הבנתם מה משה רבנו? אומר, הרי מה שמשה רבנו כאילו נפגע אישית, אבל זה לא פגיע אישית, הוא תופס את זה בצורה כללית. אם אין ביטחון שדה, סליחה על הביטוי, על הכוח מהאקטואליה של היום, אם אין דבר כזה שהם יודעים לשמור על הפה, כי הרי להתחיל לדבר מה משה עשה למצרי זה מסכן אותו, סימן שאין פה את האחריות הלאומית. אם אין את האחריות הלאומית, אז אני מבין למה הגאולה לא באה. ואז הוא באמת קדוש הוא בגלגל נותן לו איזה שעות, הוא מגלה את האישיות שלו, את האכפתיות שלו, אבל עוד לא הגיע הזמן. ואז הוא הולך למדיין, ורק אז, טוב, גם שם זה חשבונות אלוקיים, כמובן, הרבה דברים אני לא יודע, ופה אפילו בפשט אני לא יודע, למה היה צריך להגיע למדיין, ולהביא משם משם, ולהביא שני ילדים, בתוך כל הסיבוך הזה, זה מה שאמרנו בהתחלה, כל מה שלמדנו על האבות, הולך פה ועוד יותר בגדול. הכל תוך סיבוכים גדולים. בכל אופן, הנקודה הראשונה שאותה קראנו בפנים, זה הנקודה של משה רבנו. ופה עוד ככה התגשנו אפילו את הצד האישי, כמו שלמדנו אצל האבות. עכשיו, פסקה הבאה, בואו נראה קצת את הדברים, באמת זאת אמירה עמוקה יותר. בגמרא נמצאים ברורים שונים לגבי מי... סליחה, גם יש פה את הספר, אם מישהו רוצה, חסר דף. בגמרא נמצאים ברורים שונים לגבי מי שמכנה את חברו בשמות מסוימים. יש מקום להתבונן באופן כללי בעניין השם. כשזוכים קוראים כל דבר בשמו האמיתי. כשיש סייעתא דשמיא, אז השם הניתן לילד מגלה את עצם נשמתו. כן, אז יש פה בסדרה א', אתם יכולים לראות, זה שם הארי הקדוש, שלצערנו היום אין לנו נבואה, ובקושי רוח הקודש, אבל משהו מעט מזער שיש ברוח הקודש, זה נשאר להורים בשם שהם נותנים לילד שלהם. קיצור, שם, תכף אנחנו נראה, זה מבטא מהות. כל אשר יקרא לו האדם נפש חיה, הוא שמו. בכל שפה קיימים שני צדדים בחומר המילים, כאילו הכוונה בעוצמה. כשמשתמש בו האדם המדבר, שמות ופעלים. קיימת הבחנה בעיני. הפעלים מציינים מה שנעשה על ידי האדם לחיוב ולשלילה, והם עניינים אנושיים. לעומתם, השמות הם במדרגה יותר עליונה מאשר פעולה אנושית. הם דברים אובייקטיביים, לא יודע אפילו איך לקרוא את זה, גם לא יודע מה המשמעות. אמת שכבר מישהו אמר לי פעם, שכחתי, אבל מה הקשר אנחנו מבינים. כן, דבר פלוני הוא כך וכך. השם הוא אבסולוטי, עצמי ומציאותי. הוא שייך לעצמות הדבר, והוא מתגלה דרך פעולות האדם. הדברים מגיעים עד כדי אמירת השם יתברך. הבורא מתגלה בפעולות, אבל כאן הכוונה לעצם אמיתתו במובן אבסולוטי. טוב, אז תראו, אני לא כל כך מבין את זה. קודם כל נגיד את הדברים בצורה פשוטה, לפחות שיהיה לנו ככה איזושהי הבנה על מה שרב ציודה אומר בפשט, ואחר כך נוסיף ונחשב למה הוא חותר. אז כשאני בא ואומר, פלוני שעבר את הכוס, זה דבר אחד, אבל אני אומר, הכוס שבורה, המשמעות היא כבר כאילו שהכוס היא כבר איבדה את המהות שלה. אתם מבינים, זה כאילו, יש הבדל בין מה שנקרא פועל, שאתה אומר דבר שמור, או שאני אומר, אני שומר. עכשיו, אתם יכולים להגיד כאילו מה זה משנה, אז אני לא יודע להסביר לכם בדיוק מה זה משנה, אבל אלה שמבינים יותר בשפה, וזה בדיוק הנקודה החשובה להדגיש, שהשפה היא שפת הקודש, והיא מבטאת הרבה הרבה דברים בעומק, לכן מה שאנחנו רואים פה, שכל אשר יקרא לאדם הוא שמו, והשם שניתן לאדם, פירוש הדבר, שהאדם מקבל את המהות שלו. ולכן פה בפרשה, כשאנחנו מתחילים להיקרא, עם ישראל, ומתחילים לחשוף את שמותיו של הקדוש ברוך הוא, זאת מדרגה חדשה שעם ישראל יותר נפגש איתה. עד כדי כך, שכשואלים מישהו מה נשמע, זה אומר ברוך השם, נכון? מה יהיה בעזרת השם, נכון? כל דבר, מה זה השם, למי אנחנו מתכוונים? לקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא המהות של העולם. אבל אנחנו לא מעזים להגיד כל הזמן, לא יכולים לקרוא בשם המפורש, כי זה אסור. ולכן נתנו לו כינוי. מה הכינוי? שהוא השם. ואחר כך יש יותר, זה מה שאמרתי לכם קודם, שאני לצערי הרב עוד לא הגעתי להבנות האלה, וכך גם אמרתי בפתיחה. אבל אצל המקובלים הגדולים, אז הם יודעים. יש מידת הרחמים ויש מידת הדין, ופעם זה כתוב י' כ' ו' כ', ופעם זה כתוב אלוקים, ופעם שדי, ופעם ככה, ופעם ככה, ופעם הצירופים, ופעם שניהם. זה הכל הנהגה של הקדוש ברוך הוא, איך שהיא מתגלה בעולם. בעזרת השם שנזכה, כן, גם לגלות אותה, ואחר כך גם בעזרת השם, כאילו לזכות, לשנות אותה. מה זאת אומרת לשנות? לא לשנות את הקדוש ברוך הוא. לזכות את מידת הגילוי שלנו, כל מיני משפטים יפים, שאנחנו אומרים אותם בראש השנה, שעל ידי תקיעת שופר, הקדוש ברוך הוא עוזב כיסא דין, ועובר לכיסא רחמים. מה זה בדיוק קורה? כמובן, זה לא באמת שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא, אלא זה שינויים בהנהגה. אז זה אנחנו יכולים לפחות, ברוך השם, הדור היום כולם חכמים, כבר יודעים הרבה דברים וגם רגילים יותר לחשיבה מופשטת, אז אפשר כבר לדבר על הדברים האלה, אבל אנחנו לא מבינים בדיוק מה עושה מה. אבל חשוב לדעת שאנחנו נפגשים עם השמות. עכשיו ברשותכם, יש פה פסקה, היסוד שלה הוא ידוע, אבל גם אם הוא ידוע, תכף תראו שיש פה עומק שלא בטוח שכולנו נחשפים אליו, בעיקר שזה צילמתי בשביל ההערה שמופיעה למטה, שתכף נקרא אותה בפנים. אז אומרים ככה, כן, בפסקה 22, לכלל ישראל יש שם מיוחד המתחדש בפרשה שלנו, השייך לעצמיותו, ובכלל הזה נמצאים פרטים שמות בני ישראל האמיתיים של כל אחד מישראל, ומזה נמשך באיזה שם יש לקרוא אדם השייך לחלק השם עמו. בגמרא קידושין יש ברורים הלכתיים לגבי מי שמכנה את חברו בכינויי שמות שונים, הקורא לחברו וכו', רשע, כן, אז יורד עמו לחייו. אם מישהו ככה מכנה את את החבר שלו, אז ממש אחר כך יש לו יתרים, כן, להפריע לו בכל מיני צורות. לא, לא תפסו אותי למעשה, כי גם הדברים לא מוגדרים פה. אבל הרעיון, הראשונים דנים במובן של הביטוי יורד עמו לחייו. ומפרשים שהכוונה שהוא מחניק את חברו על ידי המתת פרנסתו. הגדרה הזו של חז"ל מספקת. אי אפשר, בואו נתעסק עם הצד החיובי, לא עם העונש, כי תמיד העונש הוא רק בסוף כשאין ברירה. הצד החיובי לא להגיע לזה. אי אפשר לקרוא לחברו רשע בשום פנים ואופן. קריאת שם רשע לאדם ישראל היא מין זיוף וסילוף מציאות. סילוף שם מזעזע. רבי דוד טבל מינסקר, אחד מגדולי תלמידיו הראשונים של רב חיים מוולוז'ין, בעל ספר נחלה דוד על השס, כן, רק נעצר שנייה, רב חיים מוולוז'ין, כן, אז הוא היה גדול התלמידים של הגר"א, אז כאילו במרכאות, לא נכד ביולוגי, אבל נכד מבחינה לימודית של הגר"א, וכידוע לכם לא נעריך עכשיו מה גדלותו של הגר"א, במיוחד בדורות האחרונים, לא סתם קוראים לו הגאון, אומרים שהייתה לו נשמה מדורות של הגאונים. בכל אופן, הנחלה דוד, שהוא תלמיד של תלמיד הגר"א, כתב ספר מחשבתי גדול בשם בית דוד. בו הוא מבאר באריכות שכל פירוד בעם ישראל הוא פירוד בשם השם. פירוד בשכינה. פירוד בתוך ושכנתי בתוך בני ישראל. לא תיתכן מציאות שאדם ישראל יקרא לחברו רשע. אמנם בגמרא סנהדרין נאמר המגביה ידו על חברו אף על פי שלא הוקרא, שלא יקראו נקרא רשע, ומביאה הראיה, כן, מן הפסוק שאנחנו אין לכם את זה כבר בצילום, אני רק אשלים לכם מה שהרב צבי יוסף אומר פה בהמשך. אז יש פה דיוק נפלא, אומר הוא נקרא רשע, אבל לא כתוב שמשה רבנו קרא אותו ככה, כאילו התורה באופן אובייקטיבי, כי אנחנו הרבה פעמים טועים, אנחנו קוראים את זה ככה, ויאמר לרשע למה אתה קרח? כאילו, ויאמר, כן, בגמרא גם אומרת, כל המרים יד על חברו, נקרא רשע, אז אנחנו חושבים שאם נראה מישהו מרים יד על חברו, אז עכשיו יש לנו זכות לקרוא לו רשע. אבל אנחנו רוצים לצל מדייק, אומר, לא, משה רבנו לא קרא לו רשע, למה אתה קרח? אלא כאילו ויאמר, נקודותיים, בסוגריים, במרכאות, זאת אומרת, התורה מכנה אותו רשע, ויאמר לרשע, למה אתה קרח? אבל משה רבנו לא יזה לקרוא לו ככה. כי איך אתה יכול לקרוא ליהודי בישראל רשע? אז נכון, תכף נראה לפני שאנחנו רואים את הדברים העמוקים שהוא הולך להסביר לנו, אז יש כנראה איזושהי מציאויות, איזה שהן מציאויות שכבר כאילו אין ברירה, ואנחנו מקבלים הגדרות של חז"ל מתי זה נקרא רשע, מתי לא. אבל הנקודה הבסיסית היא מה שהוא אומר, שלא ייתכן שסתם יהודי יקרא ליהודי אחר רשע. עכשיו בואו נקרא את ההערה, כן, הערה 95. כאשר, זה ציטוט מתוך הספר שלו. כאשר העובד עבודה זרה כופר באחדותו יתברך שמו, הוא משתף לו דבר אחר. אז קודם כל שלא נדע מצרות, אדם שעובד עבודה זרה, אפילו אם זה כאילו קצת, נכון, זה אחד הדברים החמורים. מה זאת אומרת קצת? לא בא להקל ראש. אלא זה עצמו, אני בא לומר שזה עבודה זרה. אם מישהו אומר, הקדוש ברוך הוא שולט על כל העולם חוץ ממקום מסוים, או שלב מסוים, או משהו כזה, כאילו נותן איזה שהם כוחות עצמאיים לכוח אחר שעליו הקדוש ברוך הוא לא יכול להתגבר. כן? כל מה שהנוצרים נתנו ליצר הרע, כי הנה תראו רוב העולם, תראו איך הוא מתנהג, סימן שקדוש ברוך הוא לא יכול להגיע לכל מקום, ורוב העולם יש עוד איזה כוח רע שנמצא, ועליו אנחנו לא משתלטים. זה עבודה זרה בשיתוף, גם אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא וגם מאמין בעוד כוח, זה דבר נורא. זה המשפט הבסיסי. כאשר עובד עבודה זרה כופר באחדותו יתברך שמו, הוא משתף לו דבר אחר, ככה לעומת זה אבון המחלוקת הוא פירוד הלבבות בין אנשי האומה הישראלית, הוא עצם הכפירה כמו כן באחדותו יתברך שמו. קודם כל ההשוואה כבר עם זעזעת, אבל הוא מסביר כי שורש אחדותו יתברך שמו מחייב שיהיו כלליות העם הקדוש הישראלי מתאחדים יחד באהבה ואחווה ורעות. אגודים יחד צמודים כאיש אחד מבלי שום פירוד והתחלקות. כי כן כאשר הבורא יתברך שמו הוא האחד הפשוט ההחלטי, ככה לעומת זה העם הקדוש הישראלי בהיות נשמתם אצולה ממקור האחדות, כאשר כינו החכמים האמיתיים חלק אלוק הממעל, מחויבים להתאחד יחד צמודים וקשורים זה בזה יותר מהתאחדות הגוף האחד המחובר מאיברים רבים. אתם שומעים יותר, נותן פה משל את הגוף, ולא אתחיל פה עכשיו שיעור ברפואה, כולכם יודעים יותר טוב ממני, אבל המשמעות של גוף האדם היא שזה מציאות אורגנית, נכון? אדם לא יכול לשלוח, לא רק בגלל שטכנית קשה לו להוציא את היד, אם יש לו דלקת ביד חייב שרופא יבדוק את כל הגוף, נכון? לפעמים מתגלה שזה מקומי, אבל אין דבר כזה שאתה כאילו מפריד יד, או נכון, לא יודע מה, משאיר את הגוף במיטה ושולח את הלב והמוח להתפלל. אין דבר כזה. אנחנו ברוך השם כל הזמן יחידה אורגנית אחת, ברוך השם לטוב, ולפעמים גם עם כל הכבדות הזו אנחנו צריכים להרים אותה. אבל אמרתי, לא רוצה להאריך במשל, רק העיקר פה זה שהוא לוקח את הביטוי של גוף האדם שמתאחדות הגוף האחד, ואומר שעם ישראל האחדות שלו היא עוד יותר גדולה מאשר האחדות של גוף האדם. כולנו יודעים שיש קשר בין האצבע הקטנה ללב וגם הפוך, אז כך גם צריך להתבונן על כל אחד מישראל, כי אחדות העם הקדוש הישראלי מעיד על אחדותו יתברך שמו, ולזאת מבואר רבון המחלוקת, כי הוא ממש כעבודה זרה. חוזר לנקודת ההתחלה, יען כי הפירוד ההווה מן המחלוקת הוא היפוך האחדות, הוא כאילו מעיד על עצמו שאין לו חלק באלוקי ישראל. טוב, קודם כל הדברים חריפים, מזעזעים, אבל ברשותכם בואו ננסה בדקות המעטות שיש לנו לנסות להסביר את זה, ושוב אני משוכנע שכבר שמעתם את הדברים, אבל ברוך השם שצריך לחזור עליהם. מה, פתחנו בהתחלה, טוב יופי נהיינו לעם, נו אז מה? אז עלולים לחשוב שעברנו איזה שלב, שכאילו יש איזשהו סף מסוים, שעד עכשיו היינו משפחה בכמות מסוימת, כבר נהיינו יותר, אז אתה כבר קורא לעצמך שבט, ואחר כך ברוך השם אתה נהיה הרבה אנשים וקורא עם. צריך לדעת שזה לא ככה. מה שהוא אמר פה, מציאות של עם, פירוש הדבר, שיש פה עכשיו התגלות נשמתית כללית. אל תיבעלו מהמשפטים פל שפה אלה, בטח גם שמעתם אותם, זה כבר לא נבלים, אבל בכל זאת בואו ננסה להסביר אותם, ובואו ניתן דוגמאות. בואו נאמר שאנחנו מתאספים ביחד, נגיד צורך העניין בנתיבות, למרות שלא זכיתי לגור שם, לא יודע, ומקימים את הכנסת של שינהג את מנהגי ג'רבה. בסדר, יפה מאוד. נכון, ואנחנו קובעים שככה היו ההלכות של בית הכנסת, וספר תורה על פי זה, והכל. נפלא. אחר כך בא איזה יהודי, סליחה שאני מקצר במשל הפשוט הזה, בא יהודי ואומר, סליחה, לא אמרתי איזה משפט, שפשוט גם אספנו כסף מכל העמיתים שהם מקימים את האגודה הזאת, ואחר כך בא איזה יהודי אחד ואומר, אני עובר לגור בירושלים, אני רוצה את החלק שלי בספר תורה. מה אתם אומרים לו? מרוב שזה שטות, הם לא יודעים אפילו איך להגיב לי לשטות הזאת. מה? כן? אז אתה בא ואומר, מה? אומר, אבל אני השקעתי פה. אבל לא, במה השקעת? השקעת ברעיון. אין לך פה, אתה לא שותף. אין לך פה מניה. אתם מבינים? עכשיו, המשל, הוא רק עוזר להבנה. כי אתה יכול להגיד שאתה כנסת להתאחדות עולי ג'רבה, זאת אומרת, אני החלטתי אם אני מצטרף או לא מצטרף. יש עוד רעיונות, צדקה שנכון להצטרף אליהם. אבל זה ברור שאם הצטרפתי, הצטרפתי לרעיון, והרעיון הזה ימשיך גם אחרי שכולנו נגיע ל-120, והילדים שלנו ימשיכו, כי חשוב לשמר את המנהגים האלה. זה הרעיון שאותו לקחנו. עכשיו אני אומר, נסתפק במשל אחד. המציאות הזאת, שאנחנו אומרים כל הזמן, נכון, עם ישראל חי. מה זאת אומרת עם ישראל חי? הרי אנחנו יודעים, אנשים מתו. נכון, אנשים מתו, אבל עם ישראל חי. כי הרעיון האלוקי הוא לא מפסיק. וזה עכשיו הקדוש ברוך הוא החליט שזה יהיה ככה. הוא בא ואומר, יש לכם תפקיד. בצאתכם ממצרים, ככה נאמר פה בפרשה, בצאתכם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה. הוא כבר יודע, הוא הולך ויוצר את המגמה. אז זה נכון, זה הולך בתהליך, אני לא יודע בדיוק מתי, שלב של יצירת נשמה, מתי הנשמה נכנסת לגוף. איך העם מקבל את זה, זה קשור לשאלה ששאלת קודם, זה בא בשלבים, כל ההתפתחות הזאת. אבל מבחינת הקדוש ברוך הוא, זהו, זה גמור, הוא אמר ויהי. יש כבר עם ישראל. רק עכשיו, פתאום, דווקא מישהו מבחוץ מתחיל לחוש את זה ראשון. דווקא פרעה אומר, הנה עם בני ישראל רב עצומנו. בנקודה המרכזית, שכחתי להגיד אותה קודם, זה בעצם כל הזמן, זה לא רק איזשהו ארגון של עבדים שמנסה לצאת לחופש. זה שינוי גדול בכל התהליך הרוחני שהעולם עובר. כאילו, משה רבנו לא בא בכוח, ולא בא באיומים, כן, כן באיומים, אבל באיומים רוחניים. נכון? הוא הולך לפרעה ואומר לו, שלח את בני בחורי ישראל, נכון? הוא מדבר. ופרעה הוא מלך הכוח. ובכלל זה נראה כאילו מה, איפה זה יצא, אז אנחנו כבר, זאת אומרת כאילו, איך ייגמר העניין הזה? אז ברוך השם שאנחנו יודעים את הסוף, וכבר נהנים, וגם ברוך השם שאנחנו יכולים לשבת ולחגוג כל יום, כל יום להזכיר את יציאת מצרים, ובמיוחד בפסח. אבל הנקודה הבסיסית, ובואו נחזור פה לדברי הנחלת דוד. הוא אומר ככה, עם ישראל נהיה עם, פירוש הדבר, שזה כבר עכשיו השפעה נשמתית על כולם. כל יהודי, המיוחד שבו זה שהוא שייך לעם היהודי. עכשיו יש לי חידוש שלך. גם מי שעומד מולך, למרות שלצערנו הרב, הרבה פעמים הוא מאוד מרגיז אותך, או אותי, כן? אבל תזכור, הוא חלק מהעם. אם אתה מנסה לחשוב ולומר שאני העם והוא לא, כי הוא לא מתנהג כמו שצריך, אז לא, אני אומר, נחלת דוד אומר, זה מעין עבודה זרה. למה? כי הוא פוגם בשם של הקדוש ברוך הוא. כי מי ברא אותו? מי שברא אותך. אלא עכשיו יש, באמת יש בעיה. איך האמת הזאת, איך היא תתגלה בו? אבל גם איך היא תתגלה בי? שלא נחשב שאנחנו כאילו בסדר, ונשאר רק בעיה איתו. המחשבות שאפשר להוציא אנשים מכלל ישראל, זה בעיקר מה שגרם לו, כן, מה שקרה להגיד את הדברים החריפים האלה. ומבחינתו, הוא לא אומר מילים סתם. תלמיד של רוחם מבולוז'י. מה, הוא אומר פה בשביל להרשים אותנו? בשביל, לא יודע מה, לעשות, לא יודע מה, דאווינים, כאילו, רק להתבטא במילים חריפות. הוא באמת חש את זה. שברוך השם, בפרשה שלנו, אנחנו נפגשים פה עם יצירה חדשה. זה לא רק שם חדש במובן של הכינוי, אלא באמת מאז ועד היום, ובעזרת השם, לנצח נצחים, עם ישראל התחיל להיות עם. דהיינו, זה יצירה אלוקית. אנחנו עוד לא מספיק חשים את זה, אבל אנחנו כל הזמן לומדים את זה, וצריך להפנים עוד ועוד ועוד. ולכן, זה גם קשור מאוד להתגלות הבסיסית של משה רבנו. משה רבנו הבין את זה. ולכן, כשהוא ראה איש עברי, מכה איש עברי, שני אנשים עברים ניצים, ואחד מכה את השני, אז הוא, למה אתה קרח? והתורה מכנה אותו רשע. אנחנו לא קוראים לו רשע. אבל התורה מכנה אותו, כי באמת יש מצבים שאתה צריך לדעת להגדיר. אבל רק לצורך העניין, ונסיים במשל שהוא מאוד פשוט, אמרתי אותו הרבה פעמים. בתוך משפחה יש הרבה ויכוחים. אבל אף אחד לא מנסה להגיד ש... טוב, תשמע, האח הזה הוא הבעייתי, ורק נוציא אותו מהבית ותראה איזה שקט יהיה. חס ושלום. זה לא עולה על הדעת. לא על הדעת, ודאי שגם לא עושים את זה למעשה. יש מקרים שלא נדע מצרות. אנחנו אומרים שהמציאות כפתה, או כוח, לא יודע מה, הבית משפט לקח אותו, כן, שם אותו בכלא. אבל לא שמענו על זה שמשפחה שולחת מישהו לכלא, מוציאה אותו מהכלל. אז אני אומר, וזה עוד משל, למרות שיכול להיות, אבל בנמשל זה הרבה יותר חריף, כי זה בכלל לא הגדרות שלנו. זה מציאות מוחלטת. שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו בתורה, והמציאות הזאת צריכה להופיע בשלמות. זה שזה קשה, זה ברור. כבר ראינו את זה הרבה, גם בסוף ספר בראשית, וזה הכל אמרנו, הכנה, לקראת כל האלמנטים האלה שברוך השם הולכים ובאים לידי ביטוי, בכל שלב. טוב, אז לסיכום, אני מקווה שהדברים הם מספיק ברורים. הם דברים מאוד מאוד עקרוניים ששייכים לאורך כל המהלך של ספר שמות, שזה מה שנקרא בני בחורי ישראל. תח, אין בזה פשרות. אנחנו עכשיו קיבלנו את השליחות, את הזכות הזאת. זה היה קשה, אבל עברנו את התהליכים האלה, ומאז ועד היום יציאת מצרים וכל הזמן, מה שנקרא המודל של יכולת ההתגברות על כל הקשיים. בעזרת השם, כי מי צאתך מארץ מצרים הרי נפלאות גם בימינו אלה.